egyenesen. És akkor csak a lépcsősen.
Sejt.
Mi szerint a tím, az ötös évén fámsával, nézem a komoly miattkor.
טוב, שלום לכולם. אני אעשה חזרה קצרה על היסודות שראינו בשיעור הקודם, שמהם נוכל להמשיך לשיעור היום. הנושא שלנו, פת הבאה וכסנין, שהוא אחד הנושאים המרכזיים בהלכות ברכות. סימן קוף סמכת ושולחן ערוך מוקדש לו, והנושא הזה הוא מאוד מאוד משמעותי במציאות שלנו, והרבה מאכלים של לחמניות מתוקות ופיצה וכל מיני מאכלים של מאכלי שוקולד ועוגיות ביחד וכל מיני דברים מתוגנים, לחם מתוגן, דברים מתוגנים, יש המון נושאים שיוצאים מהנושא הזה שלנו. פת הבאה וכסנין זה כותרת הכללית שיש לה הרבה תתי נושאים. אחד הדברים שקשים בנושא שלנו זה שיש דברים שנאמרו בגמרא בראשונים בכל מיני מציאויות שונות, ואנחנו צריכים לתרגם אותם למציאות שלנו. לא תמיד יש לנו כלל, לפעמים יש לנו פרטים שמהם צריך ללמוד כלל. זה אחד הקשיים בכלל והלכות ברכות, במיוחד בסימן שלנו. פת הבאה וכסנין, הגמרא בברכות דף מ"א אומרת שמברכים עליה בורא מיני מזונות, ומעין שלוש, אבל הגמרא לא אומרת מהי פת הבאה וכסנין. ומצאנו שלוש שיטות בדברי רבותינו הראשונים, הגאונים, ו... הבנת פת הבאה וכסנין. פירוש אחד, פירושו של רבינו חננאל, שמבין שמדובר על כיסים ממולאים, כלומר על כיס שהוא מבצק של לחם ובתוכו מילוי מתוק או מילוי אחר. זאת שיטה ראשונה. שיטה שנייה, שיטת הרמב״ם ורשי, שהן דומות אחת לשנייה למרות שיש ביניהם שוני מסוים, אבל העיקרון שלהם שמדובר על בצק מתוק. לפי השיטה הראשונה מדובר על בצק מילוי, לפי השיטה השנייה מדובר על בצק מתוק, שלכן הוא פת הבאה וכסנין. כלומר, פת הבאה וכסנין זה בצק שהוא מתוק. אפשרות שלישית, אפשרות שעולה מדברי רב הייגאון, שפת הבאה וכסנין זה מלשון כוססים, כמו קרקרים, קריספי, דבר שכוססים אותו, שהדבר הזה הוא פת הבאה וכסנין. אלה שלוש שיטות בדברי רבותינו, שלמעשה ההבדל אולי בהגדרות בין השיטות הוא שהשיטה הראשונה מדברת על שינוי בצורה, יש איזה מילוי מסוים, איזה שינוי בצורה של האפייה. השיטה השנייה מדברת על שינוי בבצק, הבצק הוא אחר. והשיטה השלישית מדברת על שינוי בתוצאה, התוצאה היא אחרת, זה יוצא לא כמו לחם אלא זה יוצא משהו קצת אחר בפריחות של הבצק. בדרך כלל היינו מצפים שכשיש שלוש שיטות נכריע כאחת השיטות. הבית יוסף בסיכום דבריו אומר שלעניין הלכה, כיוון שיש ספק, אנחנו פוסקים כדברי כולם, והוא לא מסביר למה, וכך פסק בשולחן ערוך. את השולחן ערוך לא קראנו פעם קודמת ונקרא אותו עכשיו. פת הבאה וכסנין, יש מפרשים פת שעשוי כמין כיסים שממנים אותם דבש או סוכר ואגוזים ושקדים ותבלין, והן נקראים ריש קולש. השיטה הזאת היא כמובן שיטת רבינו חננאל, בצק מילוי. ויש אומרים שיישא שירי ודבש או שמן או חלב או מיני תבלין והפאה. והוא שיהיה טעם תערוב את המי פירות או הדבלין. עיקר ויישא זאת שיטת הרמב״ם, רש"י. ואני מדלג על דברי הרמה, כאן אני צריך לראות אותם אחר כך. יש מפרשים שהוא פת בין מטובלת בין שינה מטובלת, שעושים אותם כאבים יבשים וכוססים אותם, ונקראים בישקוניש כמו ביסקוויט, שזאת שיטת רב הייגאון, והלכה כדברי כולם, שלכל אלו הדברים נותנים להם דינים שאמרנו בפת הבאה וכיסלים. אז השולחן ערוך פוסק להלכה כדבריו בבית יוסף, שבכל אחד משלושת הדברים האלו מברכים עליו המוציא, מברכים על בורא מיני מזונות ומעין שלוש. והשאלה היא למה, ושתי שיטות בדבר. שיטה אחת, שיטת התז ואחרים, וזה פשטות הלשון בבית יוסף, נקרא לה שיטת הספקות. לפי השיטה הזאת יש לנו באמת ספק האם כל אחד מהדברים שאמרנו ברכתו מזונות או ברכתו המוציא. אבל כיוון שבדיעבד ברכת בורא מיני מזונות פותרת ברכת המוציא, אם אדם ברך בורא מיני מזונות הלחם בדיעבד יצא ידי חובה, לכן השולחן ערוך פסק לברך בורא מיני מזונות וכל אחד מהמקרים. אותו דבר אנחנו נצטרך להגיד על ברכה מעין שלוש. לפי השיטה הזאת ברכת מעין שלוש פותרת בדיעבד ברכת המזון. אם אדם בטעות ברך מעין שלוש במקום ברכת המזון יצא ידי חובה לפי השיטה הזאת. וגם אצלנו, כיוון שכך, כיוון שברכת מעין שלוש פותרת בדיעבד ברכת המזון, לכן השולחן ערוך אמר יש לנו ספק בכל אחד משלושת המקרים, ואתה תברך בכל אחד מהמקרים האלה מזונות ומעין שלוש, כי בדיעבד זה פותר מזונות מוציא במקום המוציא ומעין שלוש במקום ברכת המזון. אפשרות אחרת להסביר נקרא לה שיטת הדוגמאות. לא מדובר כאן על ספק, אין בכלל מחלוקת בין הראשונים, מדובר על דוגמאות. יש פשוט שלוש דוגמאות מה זה פת הבאה בכסלין. כל אחד נתן דוגמה אחרת, אבל העיקרון מוסכם. לפי השיטה הזאת צריך להסביר שהעיקרון של פת הבאה בכסלין הוא בצק שלא נאכל לסובה. אם דבר נאכל בתור סביעה כתחליף ללחם, מדובר על בצק, הוא יהיה מוציא לחם מן הארץ. פת הבאה בכסלין אלה דוגמאות לדברים שנאכלים לא לסובה, אלא נאכלים כחטיף, נאכלים כעוגה בלשוננו היום. והדבר הזה הוא המגדיר אותו כמזונות. ובאו הראשונים ואמרו יש לנו הצעות שונות, מה נקרא פת הבאה וכסנין? אז בא רבינו חננאל ואמר זה בצק מילוי, ובא הרמב"ם ורש"י ואמר בצק מתוק, ובא הרב הייגאון ואמר בצק שכוססים אותו, אבל זה הכל דוגמאות לסוגי בצקים שלא רגילים לאכול אותם לצביעה אלא ככינוח. ולכן ברור שההלכה כדברי כולם, כי אין כאן בכלל מחלוקת, לכן ברור שפוסקים כדברי כולם לא מכוח הספק אלא בצורה ודאית, כי שלושתם זה דוגמאות שונות להגדרת מזונות, להגדרת דברים שלא נאכלים לסובה. השיטה הזאת היא שיטה שנראית מדברי כמה אחרונים, המאמר מרדכי, ערוך השולחן, ולעלה נקרא לה שיטת הדוגמאות. את העיקרון הזה הוכחנו גם מהדברים בבית יוסף עצמו, אבל נסתפק הרגע בהצגת שתי השיטות האלה. שתי השיטות האלה יש להן השלכות גדולות מאוד על הרבה מאוד הלכות והלכות ברכות. אין כאן רק שתי סברות עיוניות שנגמרות אולי באיזה שיעור ביון שאתה אומר שתי סברות, יש כאן ממש השלכות מעשיות רבות לדברים האלה, וננסה לבאר את הדברים. נתחיל עם השלכה ראשונה. מה קורה אם אדם היה בקידוש? ובקידוש נתנו לו עוגות מכל הסוגים. הוא אכל עוגה ממולט, הוא אכל קרקרים, הוא אכל בצק מתוק, הוא אכל את כל שלושת הסוגים של פת הבאה וכסנין. מה הוא יברך? ברכה אחרונה. אם אנחנו אומרים שהסיבה לברך על כל הדברים האלה, מזונות, זה בגלל ספק שאנחנו לא יודעים מי צודק. אז ברור שבמקרה הזה יצטרך לברך ברכת המזון. כי אם הוא אכל בצק מתוק, אז לדעת הרמב״ם זה אומנם מזונות, אבל לדעת רב היגאון ורבינו חננאל זה המוציא לחם מן הארץ, אז הוא מתחייב ברכה ברכת המזון לפי רב היגאון. ואם הוא אכל בצק לא מתוק עם עילוי, אז זה נכון שלדעת רבינו חננאל זה מזונות, אבל לדעת הרמב״ם זה המוציא. זאת אומרת, אם הוא אכל את שלושת הסוגים, לכל השיטות הוא אכל משהו שהוא המוציא. כי כל שיטה חושבת שהשיטה השנייה זה המוציא. אז אם הוא אכל את שלושת הסוגים, הוא יצטרך לברך ברכת המזון. אולי הוא יודע מראש, היה צריך לברך אפילו המוציא. לעומת זאת, לפי הבנה ב', ברור שהוא יצטרך לברך ברכת המזון. לפי הבנה ב', שלושת הסוגים האלה הם פת הבא בכיסים ודאי ולא בספק. יש פה רק דוגמאות שונות. גם אם הוא אכל את שלושת הסוגים, אף אחד לא חולק על השני. כולם מסכימים ששלושתם הם מזונות ומעין שלוש, ולמרות שהוא אכל את שלושת הסוגים, הוא לא אכל שום דבר של המוציא, אז אין סיבה שיברך ברכת המזון. אז זאת נפקמינה אחת. הנפקמינה הזאת היא בעצמה אולי קצת התחלת כיוון לפסיקה ההלכתית בחקירה שלנו, כי לא מצאנו באף פוסק, אני יודע, אף פוסק, יכול להיות שיש איזה מישהו שימצאו באיזה מקום, אבל לא מצאנו בפוסקים שאמרו לברך ברכת המזון במקרה כזה. לא מצאנו בפוסקים שהזהירו, כשאתה הולך לקידוש, תיזהר אם אתה אוכל כמה סוגים, תברך ברכת המזון. לא מצאנו דבר כזה, וזה מוביל לכאורה לכך שההכרעה נוטה יותר לשיטת הדוגמאות מאשר לשיטת הספקות. לדבר הזה יש עוד השלכות, ויש כאלה שאני מדלג אליהם עכשיו, כי יש כמה דברים יותר עיוניים פה עכשיו שאולי פחות נזדקק להם כרגע, אבל אני אתן אולי עוד נפקמינה מאוד חשובה.
שיטת המאמר מודחי, העיקרון הוא שזה לא נאכל הסובה. מה קודם כשאכלת לסובה?
תראה, אם אכלת לסובה, אז יש כאן שתי רמות של סובה. יש מקרה שאכלת ואתה שבע, אבל זה עוגות. זה לא יהפוך את זה להמוציא לחם מן הארץ. אם אכלת כמות גדולה של קביעות צעודה, אז כל מזונות בכמות גדולה יהפוך לברכת המזון. אבל עצם זה שאכלת לסובה, זה לא משנה את ההגדרה של זה בתור דבר שהמטרה שלו היא מזונות. כלומר, הגדרת הדברים נקבעת לפי העולם ולא לפי האדם. האם לקרוא לזה לחם או מזונות, זה תלוי בהגדרת העולם. אם העולם אוכל את זה בתור מזונות, זה מזונות. אם אתה אכלת כמות שאתה שבע מזה, אז זה עדיין מזונות. זה לא משנה את השם שלי. אם אכלת כמות גדולה של קביעות סעודה, שאם הקדוש ברוך הוא יעזור לנו, אז פעם נעשה שיעור על קביעות סעודה. מהי קביעות סעודה בדיוק? אבל אם אכלת כמות גדולה, מדברים על 4 ביצים או יותר, אז במקרה כזה, באמת תברך ברכת המזון, כמו כל מזונות. אבל זה דבר שלא לא, לא משנה את ההגדרה של זה, בתור פת הבא וכסלים. אז אני אתן עוד נפקמינה שהיא מאוד מעשית, והיא עוגות בתוך הארוחה. האם צריך לברך על עוגה שהאדם אוכל בתוך הארוחה? הדבר הזה דן בו בביאור הלכה. לא נמצא לפניכם, ביאור הלכה וסימן קסמכת בסעיף ח. עבור הלכה מדבר על מתלבט על האם צריך לברך על עוגות בתוך הסעודה, והביאור הלכה אומר, אם מדובר על דבר שהוא לרוב השיטות, או לכל השיטות, בוא נאמר, מזונות, אז תברך עליו, אני אסביר קצת. הביאור הלכה למעשה אומר, יש לך בעיה. אם אתה לוקח עוגה בסוף האוכל, אם העוגה הזאת, אתה מברך עליה מזונות רק מספק. למשל, אתה לוקח בצק מתוק. אם אתה אומר שבצק מתוק, אתה מברך עליו מזונות מספק. אז בדרך כלל אתה מברך. אבל אתה עכשיו נמצא בתוך ארוחת המוציא. אתה ברכת מקודם המוציא לחם מן הארץ. יכול להיות שכשברכת המוציא לחם מן הארץ, פתרת את העוגה הזאת, כי לשיטות שחולקות על הרמב״ם, אז העוגה הזאת ברכתה המוציא לחם מן הארץ. כל עוגה שאתה אוכל, לחלק מהשיטות זה מזונות. לחלק מהשיטות זה המוציא לחם מן הארץ. אם זה המוציא לחם מן הארץ, אתה לא יכול לברך על זה עוד פעם בתוך הסעודה, כי כבר פתרת את זה במוציא לחם מן הארץ. אם אתה לא בתוך הסעודה, אז תברך מזונות. אז אמרנו, מזונות פותר המוציא לחם מן הארץ, זה בסדר. בדיעבד זה בסדר, אין בעיה, זה אנחנו אומרים, תברך תמיד מזונות בגלל הספק. אבל בתוך הסעודה, אתה לא יכול להגיד, אני אברך מזונות, כשיצאת ידי חובה במוציא לחם מן הארץ כבר על העוגה הזאת. לכן אומר המשנה עבורה, מתי אפשר לברך על עוגה בתוך הסעודה, אם זאת עוגה שעונה על כל ההגדרות של פת הבאה וכסלים. כלומר, זו עוגה שהיא גם עם בצק מתוק, וגם יש בתוכה מילוי, וגם הבצק הזה נכסס. אם זה עונה על שלוש ההגדרות, אז בטוח זה מזונות, ולכן תברך על זה בתוך הארוחה. או אומר המשנה עבורה, אולי אפילו עם שני הדברים הראשונים מתקמים, זה גם מתוק וגם עם מילוי, אפילו לא נכסס. אז במקרה כזה, תברך כי זה לרוב שיטות הראשונים מזונות. כל הדיון הזה של המשנה עבורה, נכון לפי שיטת הספקות. לפי שיטת הדוגמאות, ברור שעל כל עוגה אתה אמור לברך בתוך הסעודה. כי אין לנו ספק שם הזה המוצי. ברור שזה מזונות. אלה רק דוגמאות שונות מן הראשונים, אבל ברור שזה מזונות. אז למה לא לברך באמצע הארוחה על עוגה של מזונות, כמו שאתה מברך על כל מנה האחרונה שאתה אוכל בארוחה. עכשיו, כמובן, אם אדם אוכל את העוגה באמצע הארוחה עם המנה העיקרית לסוף הזה משהו אחר, אנחנו נראים על עוגה שבאה בסוף הארוחה כלפתן. אז כמו שאדם אמור לברך על כל מנה האחרונה בסוף הסעודה בעיקרון, אז כך יצטרך לברך גם על מזונות. אין סיבה לא לברך לפי שיטת הדוגמאות. לפי שיטת הספקות, אז באמת יש לנו ספק. אז יש לך בעיה, כי אולי זה כבר, אולי זה מוציא לכם מן הארץ, אז אולי זה נפטר והמוצי. אז אתה תקוע. אני אומר בהקשר הזה, שלמעשה, בגבי ארוחות, העוגות בתוך הסעודה, נראה שאם מדובר באמת על בצק שהוא גם מתוק, וגם עם מילוי, אז אפשר לברך עליו. עכשיו, מצק מתוק עם מילוי, זה אומר כמו עוגות שמרים עם מילוי בתוכם. אבל מילוי משמעותי, אם יש למשל גבינית, זה נקרא מילוי משמעותי. יש שם גבינה, אם יש שם עוגת שמרים עם קצת קינמון או קקאו בפנים, לא ברור שזה נקרא מילוי. כלומר, יכול להיות שצריך מילוי קצת יותר משמעותי. במקרה כזה יהיה אפשר לברך, אבל אם זה עוגה, כמו שאמרתי, עם קצת קינמון, שמרים קצת קינמון, אז יש כאן ספק. אז אולי עדיף לא לברך. אני אציין כאן משהו שבעזרת השם אנחנו נדבר עליו בנפרד, אבל כיוון שהכל כאן מעורבב בפת הבאה וכסלים, אני נעלת קצת לפעמים להביא משהו שנתייחס אליו אחר כך. רוב העוגות היום הן עוגות בחושות, זאת אומרת עוגות בלי בצק בכלל, עוגות שלוקחים ביצים וכמח וזה שופכים לתבנית. העוגות האלה מסתבר שהן בוודאי מזונות. כל הדיונים הם לכאורה על בצק. בצק מתוק, בצק עם מילוי, אבל עוגות שהן בכלל לא בצק, אלא הן נשפחות, כשמכינים אותן, מסתבר שזה בוודאי מזונות, זה רחוק מלחם. אנחנו בעזרת השם נדבר בהגדרה הלכתית על טרוקנין, ואז נצטרך לדבר על זה ולראות האם העוגות האלה הן טרוקנין, מעדין שלהם, אבל כיוון שהם בוודאי מזונות, מסתבר שבתוך הארוחה יש לברך היום על רוב סוגי העוגות. כל העוגות הבחושות, זאת אומרת עוגות שוקולד ועוגות שיש, גזר, כן. כן, לא, אני רואה פה שליטה. כל העוגות האלה, אנחנו דיברנו פעם, שתהיה הדגמה של עוגות פה כשאנחנו נותנים שיעור. תלוי איזה עוגות, יש כאלה שרוצים. אז כל העוגות האלה יהיו מזונות, ואדם יכול לברך עליהם בתוך הארוחה. אם אדם יש לו עוגת שמרים עם הרבה מילוי, יכול גם לברך. אם אדם יש לו עוגת שמרים קצת מילוי, אז חתחילה, אולי יותר טוב לא לברך על זה, לאכול את זה עם קצת לחם, לאכול את זה אחרי הארוחה. יש כל מיני פתרונות שאפשר לעשות בהקשר הזה, או לקחת עוגה אחרת לשם שמיים, עוד עוגה, ולאכול לפני איזו עוגה אחת, ואז לאכול, לברך עליה ולאכול גם את העוגה השנייה אחריה. הדברים שדיברתי עכשיו הם כמה נפקמינות ראשוניות כדי להבין את העיקרון, את שתי השיטות של פת הבאה וכסנין. אבל ההשלכה הגדולה ביותר והמשמעותית ביותר בהקשר שלנו זה מה שנקרא לחמניות מזונות או חלות מתוקות למיניהן, ויש לזה גם השלכה על ברכה על פיצה, אבל זה עוד שלב שאנחנו נראה אותו בשלב מאוחר יותר. כן, נכון, אני מסכים, אבל כיוון שבביאור הלכה חשש לזה קצת, אז לכן אמרתי שיותר טוב לאכול לחם ולאכול משהו אחר, למרות שאני מסכים למה שאתה אומר. עקרונית אני מסכים. אשתי יודעת שאם יש איזו ארוחה בסוף העוגה, בסוף הארוחה שהיא רואה שאני לא אוכל, היא תמיד מבינה שזה איזו סיבה הלכתית. כי אני אוהב עוגות, אז תמיד תהיה כאן איזו סיבה הלכתית. אז בסדר, אני מסתדר היום, יש תמיד עוגות אחרות, יש דברים, אפשר להסתדר. אבל זה נכון שהיה מקום גם לברך על זה, לפי ההכרעה של שיטת הדוגמאות, אבל המשנה ברורה חשש, אז הוא הולכה, אז אנחנו... אני רוצה שאנחנו ננסה לראות קודם כל מה הדין שצריך להיות לכאורה בחלה מתוקה, לחמניות מתוקות, ואחרי זה נצטרך להוסיף ולחדד את הדברים לפי העיקרון שלמדנו עכשיו. תסתכלו בשולחן ערוך, בחלק שדילגנו, לא, זה באותם דפים ש... נתתי לכם. אין לי. אולי יש באיזה מקום? לא נורא, אנחנו לקראת הסוף הזה הפעם הבאה, אני מקווה שנעשה. הדף הזה ישמש אותנו גם הפעם הבאה. בשולחן ערוך מביא מחלוקת, מובאת מחלוקת מהשולחן ערוך לרמה, מהי רמת המתיקות. שולחן ערוך אמר, יש אומרים שהיא עיסה שירה ודבש, או שמן, או חלב, או מיני תבלין והסעה, והוא שיהיה טעם התערובת, תערובת המי פירות, התבלין, עיקר בעיסה. אז השולחן ערוך אומר, כדי שהבצק יהפוך למזונות, צריך שיהיה מורגש הטעם, שתרגיש שזה מתוק קצת. אם זה מתוק קצת, ממילא אתה מברך על זה בורא מיני מזונות. הדברים האלה של השולחן ערוך, כתב אותם גם הבית יוסף, הכסף משנה, הרבה על השולחן ערוך, בדבריו על הרמב״ם בפרק ג' הלכה ת'. הרמה חולק על השולחן ערוך ואומר בסוגריים פה, ויש אומרים שזה נקרא פת גמור. אלא אם כן יש בהם הרבה תבלין או דבש כמיני מתיקה שקוראים ליקח, שכמעט הדבש והתבלין הם עיקר וכן נוהגים. אז הרמה אומר שמברכים מזונות רק אם יש בזה הרבה תבלין או דבש. כלומר, לפי השולחן ערוך, ברגע שיש קצת מתיקות, אנחנו כבר מברכים מזונות. זאת אומרת, לפי השולחן ערוך, כל דבר שהוא לא לחם ממש, הוא כבר הופך להיות מזונות. אם זה קצת מתוק, זה כבר קצת לא לחם, זה כבר מזונות. לעומת זאת, לפי הרמה, רק אם זה מתוק הרבה, עד אומר הרמה שהדבש והזה והסוכר הם עיקר. כלומר, לפי הרמה, בצק רגיל הוא לחם. וגם אם הוא קצת מתוק או קצת זה הוא לחם, רק אם הוא ממש הפך לעוגה, אז הוא נחשב למזונות. אז ההגדרות כאן הן שונות בין השולחן ערוך לרמה. כלומר, לפי השולחן ערוך מספיקה, מברכים מזונות על כל דבר שלא רגילים אולי לקבוע עליו סעודה. מספיקה הגדרה שלילית. אם זה לא ממש לחם, זה כבר מזונות. לפי השולחן ערוך מספיקה הגדרה שלילית, שזה קצת יצא מלחם, זה קצת מתוק, זה כבר מזונות. לפי הרמה, כדי שזה יהיה מזונות, זה צריכה הגדרה חיובית, לא שזה יהיה קצת שונה מלחם. צריך שיהיה מתוק הרבה, ואז הופך להיות מזונות. עכשיו, לפי הדבר הזה, לכאורה, כשאדם קונה חלות מתוקות היום, ולמשל, יש מקומות, ואם נשקק פה מוכרים חלות מתוקות מאוד, או מקומות אחרים, לפעמים זה יותר מתוק, פחות מתוק, אבל לכאורה, לפי זה יוצא, שעל חלה מתוקה, ספרדים יברכו בורא מיני מזונות, כי זה מתוק. מרגישים את המתיקות. לעומת זאת, אשכנזים יברכו המוציא לחם מן הארץ. כך, לכאורה, יוצא לפי מחלוקת שולחן ערוך והרמה. אבל, למרות הדברים האלה, מסתבר לא כך. ואנחנו נצטרך עוד להוכיח את השיטה הזאת ולהמשיך אותה בעוד דברים של לחם מזונות, אבל אני רק אומר בקצרה, מסתבר לא כך. ולמה מסתבר לא כך? מסתבר לא כך בגלל שמסתבר שההגדרה העיקרית שקובעת מה זה לחם, כשהוא מדובר על מצק מחמש מיני דגן, היא האם זה דבר שנאכל כלחם, כסובה, או דבר שנאכל ככינוח. חלה מתוקה, היום אנשים רגילים לאכול כסובה, כלחם. מתייחסים עליה כלחם. כיוון שכך מסתבר שחלה מתוקה היום, גם אם מתוקה הרבה, תהיה המוציא לחם מן הארץ, גם לשולחן ערוך ולא רק לשיטת הרמה. הוא מסתבר שגם הספרדים מברכו מוציא לחם מן הארץ על חלה מתוקה. אני אומר בסוגריים, שזה מה שאני אומר עכשיו, לא כל הפוסקים הספרדים פסקו כך. יש פוסקים ספרדים שכתבו שעל חלה מתוקה יברכו מזונות. אני חושב שהעיקר למעשה על חלה מתוקה לברך המוציא לחם מן הארץ גם לספרדים, כי היום רגילים לאכול אותה כקביעות סעודה. מה שאנחנו נצטרך לעשות בשיעור הבא זה להבין יותר את הרעיון הזה, את היישום הזה של קביעות סעודה, ועקבותיו להבין את הברכה הראויה ללחמניות מזונות שאופים במי פירות. ואני מקווה שאני אזכור לספר לכם את הסיפור על הרב ליכטנשטיין, על לחמניות מזונות, ואם אני לא אזכור אז תזכירו לי, ואז נוכל להבין יותר את העיקרון הזה, את היישום לחמניות מזונות, והשיעור אחר כך נוכל לעבור לברכה על פיצה בעזרת השם. זה לא במטוס, אבל יכול להיות שאין לו במטוס.
שרזים ברוכים לכל הדעות שלחמניות מזונות.
אז לא דיברתי על מזונות, אני דיברתי על חלה מתוקה. על חלה מתוקה. על חלה מזונות, נדבר פעם הבאה, כזה יש עוד בדיוק.
תודה רבה, לגבי מה שאנחנו לא פעוד הבא, אם אתה עושה את זה, אני כאן שותה כולי לפי הדעות האחרות, זה תיאוריה, לתקופת המזון. גם אם אתה אוכל סוגי אחד, אתה יכול להיות בסופי כזה, שאולי אתה עושה פה משהו, שלפי הדעות האחרות, זה תיאוריה.
אבל אם אתה אוכל סוג אחד, אז אתה זומר. תברך בורים מיני מזון. בורים מיני מזון פותר. תברך מעין שלוש, כי מעין שלוש פותר בקעת המזון. אז תברך, כי יש לך ספק. אם אחד יהיה כולם, אתה יהיה ספק בשיטת הספקות. ברור שצריך לדבר כמו שלי. אגב,
הגי, תביא לו שאיך הבא.
תיוגה בתוך הרוחה, הוא איזה מול שם.
אז דור, אני חושב, 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 אני חוש